בעצם ניסיתי לתאר מצב שבו תיאור ליטאי של עבודת השם. ניסיתי לתאר מצב שבו נדרש מאיתנו בעצם לעשות מה שנפלתי לתפיסת מכשירים. לא ללכת עם האינסטינקטים והרגשות, אלא יותר עם עם ההנחיות של הראש, עם השכל, ולהחליט עם הראש אם להצטרף או לא להצטרף ליצרים ולרגשות וכדומה. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים להגיע קצת למשמעויות ההלכתיות, עוד עכשיו זה היה יותר הקדמות מושגיות ופסיכולוגיות וכדומה. אולי עוד משפט אחד אני אזכיר את מה שדיברנו על זה. הרמב״ם בפרק ג' הלכה ו' בהלכות עבודה זרה, הרמב״ם כותב שם שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור, אלא אם כן קיבלו עליו באלוה. דיברנו על זה אפילו, נכון? ובעצם מה שרואים שם זה ביטוי מאוד חד למה שאמרתי קודם. כי בעצם מה שהרמב״ם אומר זה שכאשר אני עושה את הדברים מתוך אהבה או יראה, אני לא עובד עבודה דתית מלאה, לא עבודה זרה, ואמרתי כנגד זה גם לא עבודת השם. למה? כי המניעים שלי הם מניעים זרים. מה זאת אומרת מניעים זרים? אז מניעים הזרים האלה יכולים להיות מכמה סוגים. מניעים זרים יכולים להיות גם מניעים שברצון, שבשכל, אבל הם מניעים שהם לא קבלה באלוה של הקדוש ברוך הוא, אלא יש ערך אחר שהדברים האלה משרתים אותו. הבאתי דוגמה את אחד העם, כן, שקיים מצוות, היה בעד לקיים מצוות בשביל הלכידות הלאומית או התרבות שלנו, ולכן זה לא עניין רגשי, זה עניין הגיוני וערכי, ועדיין המניע שבגללו הוא קיים את המצוות הוא מניע זר, מניע אחר, הוא לא הציות או המחויבות לדבר השם. אבל כשהרמב״ם מדבר על אהבה ויראה, אז שם נדמה לי שכתוב משהו קצת שונה. כי אהבה ויראה זה לא רק שהם מניעים זרים, אלא במובן מסוים הם לא מניעים בכלל. הם מניעים אולי במשמעות המילולית, כן? זאת אומרת, הם מניעים אותי לעשות משהו. לא שאני בגלל האהבה והיראה מחליט לעשות משהו, כמו נגיד אחד העם, שבשביל הערכים הלאומיים והתרבותיים הוא החליט לשמור מצוות. זאת עדיין החלטה רציונלית, זאת אומרת, זאת עבודה של נפש אלוקית, אבל המניעים הם מניעים זרים. עבודה מאהבה או מיראה זה משהו אחר קצת. עכשיו לא רק שהמניעים הם זרים, אלא בעצם, לפחות אפשר להבין את זה כך, בעצם זה בכלל לא, זה בכלל לא החלטה לעבוד את השם או לעבוד על הזרה, אלא אני מונע על ידי רגשות של אהבה או יראה. ולכן זה דרישה אולי עוד יותר מקדמית מאשר שאני לא אעשה את זה ממניעים זרים. קודם כל צריך לעשות את זה. אחר כך יש עוד דרישה שכשאתה עושה את זה, תעשה את זה לא ממניעים זרים. וכאשר אתה מונע על ידי רגשות, לא משנה, רגשות חיוביים, אהבה ויראת השם זה רגשות חיוביים, זה מצוות. יש מצווה לאהוב את השם ולירום ממנו. אבל, אז נדבר עוד, אבל כאשר הרגשות לוקחים אותך לעשות את זה, אז בעצם לא אתה עושה את זה. זה נפש בהמית, זה לא נפש אלוקית. אני אומר עוד פעם, זה לא בהכרח כך, כי כשהרמב"ם מדבר על אהבה ויראה, בהחלט אפשר גם להבין שהאהבה והיראה הם מניעים. הם לא לוקחים אותי לעשות משהו על כורחי, אלא הם השיקולים שלי, שבגללם אני עושה את זה. אני עושה את זה בשביל מי שאני אוהב אותו, בשביל מי שאני ירא ממנו, אבל עדיין זאת החלטה. כאשר הביאו למשל דוגמה מושאלת, יש הבדל בין אונס שבו לוקחים אותי וזורקים אותי על מישהו וככה אני אוהב אותו, לבין מצב שמאיימים עליי באקדח ואומרים לי תהרוג אותו אחרת נהרוג אותך. שני הדברים האלה נחשים כאוס אותם, רצח זה ירק ואל יעבור, אבל ברמה לכל מחלות אסורות, עזבו את הרצח. יש מצב שבו דוחפים לי לפה מחלות אסורות, אין לי מה לעשות, קשרו לי את הידיים, דוחפים לי לפה מחלות אסורות. ויש מצב שבו מאיימים עליי עם אקדח, לאכול מאכלות אסורות. שני הדברים האלה נקראים אונס, אני פטור בשניהם. אבל בכל זאת יש הבדל ביניהם. המצב הראשון הוא מצב שבו בכלל לא אני החלטתי לאכול מאכלות אסורות. באופן הפשוט זה בכלל הפטור של אונס. לא אני אכלתי. אולי אילולא הסברה הזאת של שכן נהנה, שזה תפיסה כזאת שהיא נהנית לי, זה בכל זאת נחשב כמעשה שלי. אבל בתפיסה הפשוטה זה בכלל לא מעשה שלי. מי שעשה את זה זה מי שהאכיל אותי. מה? נתנוע מראש, לפני שעושים לי את זה.
כן,
נניח
אני יודע שאם אני אבוא למקום מסוים.
אז זה כבר שאלה... לגבי, אפילו לדבר על אונס, לעשות ראשונים בעניין הזה. אפילו באונס, רגיל, זאת אומרת, אונס שמאיימים עליי נגדה. יש תשובת הריבה שידועה על קהל שגזר לא ללכת לעיר הבירה, איפה שיושב המלך. כי שם המלך מאלץ את האנשים לשחוק לפניו, אולי זה גם קצת קשור לעבודה זרה, אני לא יודע בדיוק, משהו שהקהילה לא אהבה, ולכן הם גזרו לו ללכת לעיר הבירה. עכשיו מישהו הלך לעיר הבירה, ושם כמובן המלך הכריח אותו לשחוק לפניו. אני לא יודע מה זה בדיוק לשחוק לפניו, אבל לא משנה, משהו בעייתי. אולי עבודה זרה, לא זוכר. עכשיו השאלה, במה הוא השם? הוא יושב במעבר על חרם הקהל, שזה גם דבר שיש לו תוקף, זאת אומרת, זה בעיה לעבור על זה, או שהוא יושב בעבודה זרה. בגלל שאתה לא יכול להגיד שהיית עמוס, כי אתה זה שהכנסת את עצמך למצב, אמרו לך לא ללכת לשם, ואתה במור רגליך הלכת לשם, כשידעת שיאנסו אותך. ועשה רושם אגב שהוא עשה את זה בשביל שיאנסו אותו, הוא רצה לעשות את זה, זאת אומרת, זה הכל היה מתוכנן מראש. ועדיין, אני לא זוכר אפילו מה מסקנת הריבה, שווה שזה מחלוקת, כן, הרמב"ן והבעל המאור, לגבי מי שיורד בספינה שלושה ימים לפני שבת, אז אסור שלושה ימים לפני שבת לרדת בספינה, מישהו בכל זאת ירד. עכשיו הוא שט בספינה בשבת, קצת מחוץ לתחום, או מה שלא יהיה. עכשיו, אתה יכול להגיד שאתה היית אנוס, אבל מצד שני, אתה זה שהכנס לעצמך למצב של אונס, או הוא ינוק עד ישתה פה חמים, הם באו מראה באירובין. גם שם, זה הרמב"ן. שמדבר על זה שנגיד שלא הכנתי את האמצעים לטפל בתינוק אחרי המילה, אני אמור לעשות מילה בשבת, ולא הכנתי את האמצעים כדי לטפל בתינוק. עכשיו השאלה, האם מותר לי למול את התינוק, ואז יהיה פה אונס, ואני אצטרך לחלל שבת כדי להביא את האמצעים לטפל בתינוק. או למול אותו בכלל, כי זה לא נקרא אונס, אין לי יותר לעשות את הדברים האלה, כן. יש גם אופציה שלישית, למול אותו ולא להביא את הדברים, אבל זה כנראה לא אופציה. אז גם שם, אותה שאלה, אתה הכנסת את עצמך לאונס, והשאלה היא דבר כזה נקרא אונס. אז אני יודע מה שאתה שאלת, אז השאלה הזאת קיימת ביחס לשני סוגי האונסים. אתה אומר, רק יכול להיות, מה שאתה אומר זה שאולי אפילו מי שאומר שמכניס עצמו לאונס מהסוג של האקדח, זה אסור, יכול להיות שמי שיכניס את עצמו לאונס מהסוג של מי שאני זורק אותי, כן, שאני בכלל לא עושה מעשה, אולי זה יהיה מותר. אולי, אני לא יודע, יכול להיות.
לא, אני לא מכניס את עצמו לאונס, נגיד שבאותו זמן אני יכול למנוע אותו.
באותו זמן זה לא אונס.
למה? אבל זה לא אני עשיתי.
אם אתה יכול למנוע ולא עשית, אז זה כן מעשה שלך. זה לא מעשה שלך כשאין לך שליטה. זה לא השאלה מי מזיז את היד. או לא רק, אם זה יסתיים. כן. אז הטענה שבמקרה שמיימים עליי עם אקדח, זה עדיין החלטה שלי. ההחלטה שלי היא כדי להימנע ממצב שיהרגו אותי, אז אני מחליט לאכול את זה. אבל זאת החלטה שלי. זה לא אותו דבר כמו שדוחפים לי את החזיר בקוש לתוך פי. כן, זה נראה בכתובות שם. דוחפים לו בקוש לפי, מאכילים אותו בכוח. שם זה בכלל לא החלטה שלי, זה לא מעשה שלי. כאן זה החלטה שלי, למרות שאני נחשב אנוס, עוד פעם הלכתית, שני הדברים האלה נחשבים כאונס. ואני פטור. אבל זה מעשה שלי שאני פטור עליו בגלל שאני אנוס, והשני, יש את הדבר הזה, זה בכלל לא מעשה שלי. זה לא תור של אונס. זה בכלל לא מעשה שלי. אז גם בהקשר של הרמב״ם, כשהוא אומר שעובד מאהבה או מהירה בעבודה זרה, כמו שאמרתי גם בעבודת השם, עובד מאהבה או מהירה, השאלה איך מדובר. אם האהבה והיראה מניעים אותי, שאני בכלל לא מחליט, זה עניין אחד. אם בגלל האהבה והאירה אני מחליט לעשות את זה, אז זה משהו אחר. אני עושה את זה בגלל האהבה והאירה, אבל יש פה החלטה שלי. אני לא טועה שהאהבה והאירה אונסים אותי, זו דוגמה מושאלת, לכן אמרתי, זה לא בדיוק אותו דבר. אני חושב שהאהבה והאירה נכון להגיד שהם אונסים אותי. אבל עדיין, השאלה אם זה עבר אצלי פה. השאלה אם זה עבר מפה, ישר מפה, הלך לרגליים. מהבטן לרגליים. מה שהבטן אמרה, הרגליים ביצעו. לא עבר דרך ההחלטה של הראש. אז במובן הזה, הרמב"ם יכול להתכוון למי שעובד מאהבה או מיראה, במובן של האהבה והיראה היו השיקולים שלו, והוא החליט לעבוד עבודה זרה, או לעבוד את השם. וגם על זה הוא אומר שזה לא נקרא עבודה זרה. למה? כיוון שאתה לא עושה את זה בגלל קבלה באלוה, אלא בגלל אהבה ויראה. אם אתה עושה את זה בגלל שאהבה ויראה הניעו אותך בכלל בלי לקבל החלטה, אז זה עוד פחות, נדמה לי, עבודה זרה. אוקיי? ובאמת כשהרמב"ם אומר מה האנטיתזה לעבודה זרה מאהבה או מיראה, הקבלה באלוה. לא עבודה מאהבה או מיראה בהחלטה. אם הכוונה של הרמב"ם הייתה רק לאהבה ויראה שמניעים אותי בלי החלטה, אז הייתי מצפה שהאנטיתזה תהיה, זאת אומרת, זה לא עבודה זרה. מה זה כן עבודה זרה? מה האנטיתזה שהוא היה צריך להביא? כשהעבודה, האהבה והאירה הם השיקולים שלי. כשעשיתי שיקול, זה עבודה זרה. אבל הרמב״ם לא אומר את זה בתור האנטיתזה, אלא הוא קבלה באלוה. אז קצת נראה שהוא מדבר על זה כמניעים זרים ולא כרגשות שמניעים אותי ישר לפעולה. שיקולים זרים נקרא לזה. ולא רגשות שמניעים אותי ישר לפעולה. בכל אופן, אז רציתי להדגים דרך זה, אני מאוד פעם לא בטוח שזה מה שכתוב ברמב״ם, יש צדדים לכאן ולכאן, אבל שבעצם רגשות זה איזשהו סוג של אינסטינקט. ולכן הוא לא נוגע לשאלות של עבודת השם, זה לא תלוי בי, זה לא נחשב החלטה שלי. בטח לא התעוררו את הרגש, וגם אם הרגש לוקח אותי לעשות משהו, לא רק איך הרגש מתעורר, זה אפילו נראה עוד יותר לא בידיי, כן, מין כזה, אוקיי, תעורר בי רגש, מה זה קשור אליי? אבל אני אומר, אפילו אם הרגש לוקח אותי לעשות משהו, אם זה לא עובר דרך הראש, אז גם זה בעצם לא פעולה שלי. זה משהו שעשיתי מתעסק כזה, זה בכלל לא פעולה שאני אחראי עליה.
אני חושב שאתה יכול...
אני מרגיש שאתה יכול להפעיל בטו. כן, לכן אני אומר, לא, אז זה נקרא שיקול, זה נקרא שכן עושה שיקול.
אם נגיד יש לי אהבה לעבוד איזושהי עבודה זרה, ואני יכול להפסיק את זה, אבל אני לא
עושה. אז זה כן נקרא משיקול שלך. כי החלטת לא להפעיל בטו.
אז השאלה היא, כשאדם מתייחס לזה, אז הוא מתייחס לזה שהוא לא הפעיל בטו, וזה בגלל זה, או שהוא יפה
להגיד
את זה
נקרא שיקול? אני אומר, אי הפעלת בטו לדעתי זה שיקול. זה שיקול אחר. הרבה פעמים עבירות נדמה לי נעשות מתוך יצרים, זה ברור. אבל היית צריך להטיל וטו על היצר. להחליט לעשות אחרת, לא להטיל וטו, לא משנה את זה. כן, נדמה לי שזאת החלטה. ההחלטה לא להחליט גם היא החלטה, אבל לפעמים זה מין קורה כזה, אפילו לא עם החלטה לא להחליט, אלא מין, אני אפילו לא שם לב שהרגש לוקח אותי למשהו. לפעמים אנחנו גם מגבשים עמדות בצורה כזאת. שהרגשות איכשהו מבשלות את ה... את הרעיונות שלנו, מבשלים את הרעיונות שלנו, וזה לא עובר באמת דרך איזשהו שיקול דעת, אלא ישר, לפעמים רואים את זה גם בדיון ציבורי, אנשים מדברים מהבטן. זה לא בגלל שהם החליטו לא להטיל וטו. זה פשוט נעשה. אז פה באמת זה לא... יש רמות שונות, אבל נגיד, עדיין, הייתה פה איזושהי רשלנות. למה לא העברת את זה דרך הראש והחלטת האם להטיל וטו או לא? זה כבר וטו מסדר שני. אתה לא הטלת וטו על הדחף שלקח אותך לא להטיל וטו. אפשר ללכת עם זה רחוק, אני לא יודע איפה עוצרים. הנפש שלנו מורכבת. אבל זה הרעיון, אוקיי? טוב, מה המסקנה בעצם שעולה מכאן? מה שעולה מכאן זה שעכשיו אם אנחנו רוצים לבדוק מצוות או איסורים שנוגעים לרגשות, אנחנו צריכים לבדוק טוב טוב. מה המשמעותן של המצוות האלה? אם הרגשות הן לא בידינו, הן לא בידינו, הרגשות הן לא בידינו, אז אין טעם גם לצוות על זה, ואין, כמו שאמרתי לגבי העבודה זרה, שאם זה בא מרגש אז זה לא איסור. באותה מידה, אם הרגש גרם לי לעשות מצווה, זאת לא מצווה. נגיד אהבה ויראת השם. אני מרגיש אהבה ויראת השם, קיימתי מצווה? לא. לכאורה, לא. כי זה פשוט נמצא אצלי. מה זה קשור לקיום מצווה? זה נמצא. יכול להיות שאולי המצווה הזאת עכשיו לא רלוונטית מבחינתי, כי עכשיו אני כבר אוהב אותו, מה אני אעשה? אני לא יכול עכשיו לגרום לעצמי לאהוב אותו, אני כבר שם. זה כמו בית שנבנה עם מעקה. אז לא קיימתי את מצוות מעקה. ברור שאני לא יכול לקיים את מצוות מעקה, כבר יש. זאת אומרת, זה לא בית שיש בו מכשול. אוקיי? אז גם פה, אם אני אוהב כבר את הקדוש ברוך הוא, זה שאני כבר לא יכול לקיים את המצווה, כי אני כבר אוהב, זה לא אומר שקיימתי. זה רק אומר ש... בסדר, מה לעשות? זה כבר נעשה. אז לכן, אם אני...
כן, תגדיר את אהבת השם כמצווה קיומית. מצווה שתהיה במצב שאתה אוהב את השם.
אז אני אומר, זה לא סביר שתהיה מצווה כזאת בכלל. בגלל שהמצווה... המצווה מצפה ממני לעשות משהו, לא...
יש מצוות שלך.
אז את המצווה הזאת, מי שקיים זה הקדוש ברוך הוא, לא אני. כי הוא עורר בי את האהבה הזאת, מה זה קשור אליי? אני מבין שבן אדם שמצווה זה הקוגניציה שלי, זאת אומרת, זה שיקול הדעת שלי וההחלטות שלי, ואז אני צריך להחליט, אני מצווה, אני עושה, אני לא עושה, מצווה, איסור.
אבל אם עשית כל מיני פעולות, נניח לא דרך השכל, נניח עשית מדיטציה, לא יודע מה עשית, והגעת דרך זה לאהבת השם.
לא, אם עשית פעולות ודרך זה הגעת לאהבת, אז אתה יצרת.
לא דרך השכל, נקרא לזה.
למה עשית את הפעולות? עשית את הפעולות כדי להגיע לאהבת השם? אם כן, אני בסדר. מחזיר אותנו למכניס את עצמו לאונס. זאת אומרת, כן, עשית את הפעולות, וזה היה הדרך שלך לאהוב את השם, זה בסדר. אז אתה עשית פעולה כדי להגיע למצב האהבה. ואני אומר, אני עכשיו נמצא במצב שאני אוהב אותו, סתם נולדתי ככה. אני אוהב אותו. אז מה... האם קיימתי באיזה מצווה? נטיית הלב שלי, נטיית הלב, כן? אומרת שלא. דבר שהוא לא תלוי בי, דבר שפשוט נעשה מאליו, למה שהוא ישייך למישור המצוות והאיסורים? למה שאני אשפט עליו? אני אמור לקבל שכר על המצווה, נדבר בשפה של שכר, כי אני יותר קל להציג את זה שם. אני אמור לקבל שכר על המצוות אהבת השם הזאת, פשוט כזה. כמו הכבשה של אמנון יצחק, כן, אני אומר את זה. אני פשוט כזה, מה זה קשור? אבל, יש אולי מקום לאמץ חלקית את מה שאמרת. יכול להיות שיש מצוות שכן נוגעות לרגש, אבל... המצווה, מה שהיא מצפה ממני, זה לא להיות במצב שיש בי רגש כזה, אלא לדאוג לזה שיהיה בי רגש כזה. מה שמוטל עליי זה הפעולות שאני יכול לעשות, בהנחה שאפשר בכלל לעשות דבר כזה, יש פה איזושהי הנחה, שאפשר לשלוט על רגשות, אתה יכול לייצר רגשות לפי הזמנה, אוקיי? אז בהנחה הזאת אין מניעה להגיד שתהיה מצווה לייצר רגשות. למרות שגם שם, נגיד, אהבת, נחזור לדוגמה של אהבת השם, אז נגיד שאם אני פשוט כזה, אז לא קיימתי מצווה. אבל אם אני עשיתי פעולות, מדיטציה, כן? ובזה יצרתי אהבת השם, כשעשיתי את זה מראש, בשביל זה ידעתי שזה מה שיעזור לי להגיע למצב הרצוי, אז זה כן פעולה שעשיתי את זה מהחלטתי. כך מייצרים רגשות, אי אפשר לייצר אותם אחרת. אז מה שאני מצווה זה בעצם לעשות את הפעולה הזאת, ושיתעוררו את הרגע שהיא תוצאת הפעולה הרצויה, לשם אני אמור להגיע. עכשיו כמובן עולה השאלה מה קורה אם עשיתי את הפעולה והרגש לא הגיע. אז יכול להיות שקיימתי את המצווה, אם אני מבין שהמצווה היא הפעולה, והגעת הרגש זה רק התוצאה שבשבילה אני אמור לעשות את זה, אבל בעצם מה שנדרש ממני זה לעשות את הפעולה, כי זה מה שבידי. למרות שאולי מה שרצוי באמת זה הגעת הרגש, בשביל זה הצטוויתי. אבל תכלס, מה שאני מצווה זה מה שבידי. מה שבידי זה לא הגעת הרגש, אלא הפעולות שמביאות אותי אל הרגש הזה. לא, לא.
נתתי צדקה
להגיד... אני חושב שהמצווה היא הרגש, אני טוען שלא. המצווה היא הפעולות שמביאות את הרגש.
למה
אתה לא אומר אותו במצווה? כי פה באופן מהותי זה לא בידי. הרגע שהוא באופן מהותי לא בידי, רק הפעולות שמביאות אותו הן בידי. אז התורה מראש, כשהיא מצווה, יכול להיות, אני אומר, שההגדרה היא הגדרה של תעשה את הפעולות.
אני עושה את הדבר עצמו, הוא לא בידי, אני יכול לעשות רק את הפעולות שמביאות
אותו. מה פתאום? מה, לבנות סוכה זה לא בידי? לשבת בסוכה זה לא בידי? להוציא מרשות לרשות בשבת זה לא בידי? אני עושה את הפעולה וזה מה שקורה. לא, דברים לא תוצאתיים, לא תמיד לפחות, תלוי, כל דבר לגופו. יש דוגמה אחת, פריאה ורבייה למשל. פריאה ורבייה זה לא בידי. אני יכול לעשות השתדלויות, אבל... בטח לא, אין לי שליטה על מה יצא, אין לי שליטה בכלל אם יצא ילד, אבל שיצא בן ובת, לא בי ידע.
ומי שעומד, כאילו, נהג בזה, כאילו, מבחינה, לפי מה שאתה עשה, כאילו, את המעשה הנמרש.
אוקיי, לכן אני מביא את הדוגמה.
אבל לא,
מביא את הדוגמה הזאת כדי לה...
אז הוא לא, אז הוא קיים את המצוות,
הכל מביא עכשיו את הדוגמה הזאת. אני אומר, אם הדוגמה הזאת, לא, מחסינו קצת נדבר על זה, יש על זה ויכוחים קצת. יש כאלה שרוצים לומר שבבריאה ורבייה אתה מקיים את המצווה רק כשקורה את התוצאה. אבל הציווי הוא ציווי על המעשה. התוצאה רק מגדירה מתי גמרת את ההשתדלות הרצויה. אחרי שהגעת לתוצאה אתה כבר לא צריך להמשיך. אבל בעצם המצווה היא לא התוצאה, היא מעשה. אתה אומר, כשאתה מגיע לתוצאה אתה יכול להפסיק לעשות את המעשים כי הגעת לתוצאה. זאת ההגדרה ההלכתית שמה מוטל עליך. אפשר להגיד שלא, מה שמוטל עליי זאת התוצאה. כמובן שמה שבידיי זה רק המעשה. אבל ברגע שהגעתי לתוצאה הזה, למשל אם יצא לי, לא יודע, בלי השתדלויות, איכשהו ילדתי בלי לעשות את ההשתדלויות, אם יכול להיות דבר כזה, כן?
בוא נלך הפוך.
אבא שלי פעם.
ניסית לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ניסית, הלכת, עשית כל מיני, הלכת בדרך של הרמב"ם, היה חדש.
זה אני מדבר, הוא לא יצא אהבה.
למדת, נהיית כופר.
מה זה?
לשיטתך, כאילו, עושה את המעשה.
נכון, נכון, זה מה שאני.
כלומר, בן אדם נהיה כופר, אבל הוא קיים את מצוות אהבת השם.
כן, כן, אז זה בדיוק הטענה שלי, מזה התחלתי. השאלה אם המצווה שמוטלת עליי זה הפעולות שאני עושה לקראת המצב הרגשי, הרצוי, או שהמצווה היא המצב הרגשי, את הפעולות הן רק הכשר מצווה, הכשר הכרחי, אתה לא יכול בלי זה לא תגיע.
או גם וגם.
אבל, מה?
או גם וגם.
או אולי גם וגם, כן.
לא, זה אבסורדי, זה כמו שאדם יבנה סוכה, יבנה כל פעם יפול לו קיר, יפול לו, כאילו, ואז אבל אדם אבל בסוף אין לו סוכה, קיימתי מצוות סוכה, בניתי.
הנה, אני אתן לך דוגמה.
אבל המצווה היא לא לבנות, המצווה היא לשבת.
כן, המצווה היא לשבת, נכון. לא, הוא ינסה לשבת ולא יצליח, תמיד כשהוא יושב, הסוכה מתמוטטת. אני אביא לך דוגמה, יש תשובה של הבן איש חי, שאתה מזכיר לי את זה, זו תשובה מעניינת. יש תשובה של הבן איש חי, בחלק סוד ישרים, שזה בסוף ה... אתה אומר, בן איש חי, יש תשובות על סוד, ענייני סוד. ושם, יש בעצם גם הבן איש חי עצמו תשובה כזאת, וגם בסוד ישרים תשובה. ושם הוא מספר שסבא שלו, שהיה רב בבגדד, פגש, יום אחד הגיע לקהילה שם איזה משולח אשכנזי, בא לאסוף כסף ושנורר קצת. אז הוא נשאר איתם תקופה. אותה תקופה, היית מגיע לאיזשהו מקום רחוק, אתה נשאר שם, שבוע, שבועיים, לא יודע, כמה שבועות. ובאיזשהו שלב המשולח הזה ראה בבית הכנסת שכל התפילין באותה קהילה היו מעוגלות. היו בלי פינות. בלי פינות, מעוגל למדי. באופן שלדעתו זה פסול. אם אני אשאל לך משה מסיני, שזה צריך להיות משוייף, ריבועי, וזה היה מעוגל. הוא הולך לסבא של הבן
שלך. מעוגל הכוונה ממש כאילו
כדורים? לא, אבל הפינה מעוגלת באופן שפוסלת את התפילים.
לא חד.
באופן שפוסלת את התפילים. לא חשוב כרגע, זה אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, אבל ברור זה לא מדובר על כדורים. אבל שהפינה לא הייתה הפינה ממש. אז כמו בציצית, זה ארבע כנפות. בכל אופן, הוא הלך לסבא של הבן שלך, ככה הבן שלך עצמו מספר בתשובה. הוא הלך לסבא של הבן שלך, הוא אומר לו, תשמע, החבר'ה לא יוצאים ידי מצוות תפילין, תפילין פסולות. עכשיו מתברר שככה עשו תפילין בקהילה הזו כבר דורות. זאת אומרת, היו אנשים שחיו ונפטרו ולא קיימו מצוות תפילין כל ימיהם. אנשים יראי שמיים שכל בוקר היו בבית הכנסת. לא קיימו מצוות תפילין מימיהם. והוא השתכנע, סבא של הבן שלך. כן, הוא קיבל את הטענה, והוא אומר, כן, נכון, התפילים פסולות. לא יודע, קפטו דולו מנח תפילים, כן, וכל העניינים שמסביב. אז הבן יש חי שואל, וכי תעלה בדעתך שבו קיבו מצוות תפילים לאנשים האלה? ברור שהם קיימו. זה באמת משונה. כי מצוות תפילים לא מצוות תוצאתית, מצוות תפילים, אתה צריך להניח את התפילים הקשרות. זאת אומרת, זה לא עניין שאתה צריך להגיע למצב ה... נכון שעשית את ההשתדלות, אבל אתה, אפילו את ההשתדלות לא עשית נכון, רק אתה לא אשם. לא שעשית את ההשתדלות, רק לא הגיעה התוצאה. פה אתה לא עשית אפילו את ההשתדלות נכון, לא באשמתך, כי לא ידעת, אבל לא, את הפעולה לא עשית בכלל. לא רק שהתוצאה לא הושגה. והבן איש חי טוען שהם קיימו מצוות תפילין. אה? הוא מביא לשם כל מיני ראיות, הראיות בעיניי די מפוקפקות. אבל ככה הוא טוען. ופעתי על זה בסברות, נדמה לי, בהורא על הסברות, אני חושב שהבאתי את הבן שלה.
הספר של מדב שניהם.
מה? לא, זה מופיע בספר של מדב, שמעתנו את זה ביחד. אבל אני מביא את זה במאמר על הסברות, אני אפילו לא ידעתי שזה שם, אז אני... אז השאלה, כן, אז שם אתה רואה, זה קל בחומר, שם אתה אפילו את הפעולה לא עשית. במקום שבו את הפעולה עשית, רק התוצאה לא הושגה, אני בטוח שהבן שלך יגיד עוד יותר, אתה קיימת את המצווה. ועוד פעם, זה חידוש, זאת אומרת, אני לא אומר את זה כדבר ברור, להפך, אני נוטה לשאול שזה לא נכון. אבל אני רק מביא שזה לא כזה מופרך, אתה אומרת, זה כל כך אבסורדי, זה לא כל כך מופרך, זאת אומרת, זה מקרה עוד יותר רחוק. הבן שלך אומר שהם קיימו את המצווה. ולכן, אם התורה מטילה עליי איזושהי השתדלות, וזה בסופו של דבר מה שיוצא, כן, אז באמת, אתה הבאת את זה לאבסורד, אבל אני מוכן ללכת איתך עד הסוף. זאת אומרת, נגיד מצוות האמונה, תהיה אשר תהיה ההגדרה שלה. בוא נניח, יש כאלה שמסבירים, האמונה מצווה א' של הרמב"ם. יש כאלה שמגדירים שהמצווה היא ללמוד, להעמיק, להפנים את האמונה, כן, לחדד את זה. עכשיו, מישהו לומד, כמו שאתה אומר, ומגיע למסקנה שאין, לא דובים ולא זבובים, אין שום דבר. זאת אומרת, לא מאמין בכלום. אז השאלה אם הוא קיים את מצוות האמונה. אם התוצאה היא, אם המצווה היא על הפעולה, כשכמובן המטרה היא להגיע לאמונה, אבל מה שבידך זה לא האמונה. האמונה זה או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. אתה יכול רק ללמוד, להשתדל, לחשוב, כל דברים, לשמוע את הטיעונים, ובסוף להגיע למסקנה שלך. ואם הגעת למסקנה לא נכונה, יש צד לומר שאולי קיימת את מצוות האמונה. מצווה היחידה של... זה אבסורד. זאת אומרת, הבן אדם שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, אחד העם. לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא מאמין במתן תורה ומקיים את כל המצוות. הוא מקיים את כל המצוות חוץ מצוות האמונה, כי זה הוא לא מאמין. מה יוצא הלכתית? שהוא קיים רק את מצוות האמונה. את כל המצוות שהוא קיים, הוא לא קיים. זאת אומרת, רק את מצוות האמונה שאותה הוא לא קיים, זה המצווה היחידה שהוא כן קיים. ובעצם, טוב, אני לא יודע אם אפשר ללכת עד שם, אני מביא את זה אבל כדי לחדד, כי זאת אפשרות. זאת אומרת, אני חושב שזה...
מצוות האמונה הוא לא קיים באותה סיבה שהוא לא קיים את שאר המצוות, כי אתה גם את האיום עושה שלא...
כן, אבל זה בכל מקרה אתה לא יכול. הרי אם אתה מחשובה לעשות את העיון כדי להגיע לאמונה, אז ברור שהציווי הזה לא מניח אמונה. אבל שאר הציוויים כן מניחים אמונה.
אולי הציווי הזה מניח אמונה, אבל הוא מניח כאילו
איזושהי
אמונה
בסיסית. לא, עוד פעם, נגיד שלא, אני רק מנסה לחדד. נגיד שהציווי לא מניח אמונה, הוא מצווה עליך לברר כדי להגיע לאמונה. עכשיו אתה צריך לברר, מה שיצא יצא, אתה כרגע לא יודע כלום, אתה טבולה ראסה, אוקיי? אני רק בשביל לחדד את העניין, זה לא משנה כרגע, מה הגדרת המצווה הזאת, יש חשק שזה בכלל משהו אחר. אני חושב שאתה כותרת בספר המצוות, זה לא מצווה בכלל. אתה כותרת בספר המצוות, כן, הנורמה הבסיסית. אנוכי השם אלוקיך, שעוד תביא, זה לא תמצא. כך פותחים את זה, כמו שספר החוקים של מדינת ישראל יתחיל ו... כל החוקים שהכנסת מחוקקת מחייבים כל אזרח ישראלי. זה חוק א' בספר החוקים. צריך היה להיות לפחות, אם אני הייתי כותב אותו. אוקיי? עכשיו, ברור שזה עצמו לא חוק. זה לא חוק. מי שעובר על הדבר הזה עבר על החוק, לא מקבל בכלל את המערכת. אבל ברור מצד שני שזה צריך להיות הסעיף שפותח את ספר החוקים. וכך בונים ספר חוקים בצורה שיטתית וסבירה. אז גם בספר המצוות, שבחינת הרמב"ם בספר החוקים, הוא בונה בצורה שיטתית. אז הוא מתחיל בזה שיש מצוות עשה לידע שיש שם מצוי ראשון. עכשיו, זה לא אומר שזאת באמת מצווה במובן ה... שזה מצווה משהו. טוב, לא משנה. מה? לא משנה, הוא מונה גם דברים שהם לא מצווים. לא אומר זה פעם, נגיד על טומאה. שזה שמי שנוגע בשרץ נטמע, נוגע באמת נטמע, זאת מצווה, ברמה, מצוות עשה. קצת עקבה וקצת עזיים ומצוות הטומאה. אז הרמב"ם שם כותב, אין בזה שום מצווה. אין מצווה להיטמא כמובן, גם אין שום איסור להיטמא. רק הגדרה שלך כטמא. אם אתה נוגע, דע לך שהלכתית, אתה טמא. יש לזה השלכות, אסור לך להיכנס למקדש, אסור לך לאכול קודש, אבל כל ההשלכות האלה הן מצוות בפני עצמן. יש מצווה לחוץ שאומרת שטמא לא ייכנס למקדש, שטמא לא יאכל קודש, וחוץ מזה יש מצווה שמי שנוגע באמת מוגדר להיות טמא. הגדרה, מלבד. מה זה אומר? אצל הרמב"ם, ספר המצוות וספר החוקים. ברור שחוק כזה צריך להיכתב בספר החוקים. רק אנחנו רגילים לקרוא לזה מצוות, אז קוראים לזה ספר המצוות, אבל בעצם הכוונה זה ספר ההלכות היסודיות של התורה, ספר החוקים. לא כל ההלכות הן מצוות. אוקיי? אז גם החוק הראשון שיופיע בספר החוקים זה אנוכי השם אלוקיך, אז גם זה מופיע שם לא בגלל שזה מצווה משהו, אלא כי כך בונים ספר חוקים, זה סעיף א' בספר החוקים. טוב, אבל זה לא נוגע לעניינים. בכל אופן, אז הטענה היא שאולי אפשר לצוות על הרגש, אבל גם אם כן, זה לצוות על הפעולות שאמורות להביא אותי לרגש הרצוי. לא לצוות על הרגש עצמו, אני לא לצוות על הרגש עצמו. עכשיו, נכון שגם פה יש מקום לשתי, לפחות שתי הגדרות, אולי אפילו יותר. שלוש בעצם כבר, מישהו יציע, אבל אולי אפילו יותר. יש אפשרות אחת להגיד שהמצווה היא על הרגש. אבל ברור שזה לא על התעוררות ספונטנית של רגש, אלא המצווה היא לדאוג לזה שיהיה לך רגש, אתה תעשה את מה שצריך כדי שיהיה לך רגש. כשההנחה היא שאתה יכול לשלוט על הרגשות שיש בך, אוקיי? אולי לא בוודאות, אבל אתה יכול לפחות להשתדל. יש לך השפעה על זה. אפשרות שנייה להגיד לא, המצווה היא על הפעולות. למרות שברור שהפעולות הן לא רצויות מצד עצמן, או לפחות סביר, לא יודע, ברור, אבל סביר שלא. המטרה היא הרגש, אבל כיוון שהרגש הוא לא בידיי, אז ברמה הלכתית, הגיוני, שהציווי, תוכן הציווי זה יהיה על הפעולות. למרות שהמטרה שאותה הציווי רוצה להשיג, זה הרגש. בסדר, אבל הציווי הוא ציווי על הפעולות. אפשר להגיד גם שהמטרה היא הפעולות עצמן. למשל, בהקשר של אם מגדירים את מצוות האמונה, כמו שאמרתי קודם, יש היגיון להגיד שהמטרה זו, המטרה היא לא האמונה. המטרה היא לגבש תפיסת עולם. זה המטרה. כשתפיסת העולם הנכונה זאת אמונה, אבל בסדר, אם לא הגעת, לא הגעת, אבל המטרה היא שתחשוב על דרכך ותחליט. תחליט מה דרכך.
אם זה היה מה הציבור הזה, אם
זה
יהיה,
תלמדו
על האמונה, לא יהיה
להאמין. זה בכל מקרה קשה לפרשנות הזאת למצוות עשייה.
אם הכוונה, אם אנחנו מבינים שזה אמצעי, זה מובן, הציבור הוא להאמין, והאמצעי להגיע לזה, איך אפשר להגיע לזה?
גם הניסוח הראשון, אבל הניסוח השני, שאומר שיש מצווה על הפעולה שמביאה לאמונה, זה בכל מקרה מוביל למה שאתה אומר. הבאתי דוגמה של או שניהם, מישהו יעיר קודם, שיכול להיות שזה המצווה היא על שניהם ביחד, כלומר, הפעולות וההגעה, כן, הרב סולובייצ'יק עושה איזשהו חילוק למדני נורא, למרות שאני חושב שהוא המציא את זה, למרות שתמיד חושבים שזה חילוק בריסקאי ותיק, לדעתי זה, אני לא חושב שזה מופיע לפניו, נדמה לי. שזה יש את הקיום של המצווה ויש את מעשה המצווה. כן, שתגידו את זה לתגדר הסולובייצ'יק מה שאמרתי עכשיו ופשוט להבין על מה אני מדבר. אני ישר אגידו לכם שמעשה המצווה זה הפעולות וקיום המצווה זה הרגש שנוצר אחרי זה. בעיניי זה ניסוח בעייתי ובעצם די חסר תוכן, אבל אני לא רואה את זה כאן. אז זה אפשרות להגיד ששני הדברים האלה בעצם נצרכים בצורה כזו או אחרת, ואמרתי שפריאה ורבייה זו דוגמה, כי גם שם יש דעות שאומרות שבאמת המצווה היא להשתדל, אתה צריך להשתדל כל הזמן עד שתצליח. אחת ההשלכות, וזה אני לא זוכר שהייתי מישהו שאומר את זה, אחת ההשלכות זה שאם השתדלת כל החיים ולא הפסקת כי לא הצלחת, אז קיימת. כי בעצם המצווה היא ההשתדלות, רק הגדר מתי אתה מפסיק את ההשתדלות? כשהצלחת. אבל בעצם המצווה היא ההשתדלות, אז אם השתדלתי ובאמת לא הפסקתי כל עוד לא הייתי, לא יכולתי להפסיק, אז קיימתי, אולי. לא, אמרתי, אני לא מכיר, לא מכיר מישהו שאומר דבר כזה, אני כן מכיר אנשים שאומרים שהמצווה היא ההשתדלות. אני לא מכיר אבל אנשים שפוסקים, לא יודע, חפש יותר, שאומרים שאתה אפילו מקיים את זה בלי שאתה מגיע לתוצאה. ויש כאלה שאומרים, לא, המצווה היא התוצאה, והמעשה הוא רק מכשיר מצווה, יש כאלה שאומרים שהמעשה הוא המצווה עצמה. יש כאלה שאומרים שהמעשה לא, הוא מכשיר מצווה. מצווה בסופו של דבר זה רק התוצאה, למרות שהיא לא בידך. עכשיו, עוד פעם, המתח הוא ברור. זאת אומרת, ברור שהמטרה זה התוצאה, לא המעשה. אז הוא רוצה שיהיו ילדים. אבל אז ההיגיון הטליאולוגי, כן, התכליתי, אומר שהמצווה היא התוצאה, שיהיו ילדים. אבל ההיגיון הנורמטיבי אומר שהמצווה היא על הפעולות, כי התוצאה היא לא בידיי. המצווה היא על הפעולות, כי זה מה שנדרש ממני, ופשוט מצווה זה מה נדרש ממני. מה שנדרש ממני זה הפעולות. רק אפשר לדרוש ממני תוצאות. אפשר לדרוש ממני לעשות את הפעולות עד שאני אגיע לתוצאה. אי אפשר לדרוש אחרת. טוב, אז השאלה איך אני מבין מה זאת מצווה. האם מצווה זה הצבת מטרות, או מצווה זה ההוראה מה עליי לעשות. השאלה אם אני מוכן לקבל סוג כזה של מצוות. אז בואו ננסה קצת להיכנס למצוות הרגש ולראות איך העסק הזה עובד. דוגמה ראשונה,
מעקר לגמרי את המושג של המצווה. עצם הרצון, הרי אנחנו שאין מחלוקת בפסקים, נניח מישהו רצה לחבר את אבא שלו, אבל כל פעם שהוא היה מגיש לו את הכוס לשתות, היא הייתה נופלת. כל פעם שהוא היה מביא לו כיסא, אבא שלו היה נופל. לא הצליח לכם, אז הוא רצה. אז מה, אז יש לו
מחלוקת בנקודה?
לא הצליח.
זה מחלוקת בגמרא. אז לא חנן בריש לקיש. שאונסה לב כמן דעבד או אונסה כמן דעבד. יש כאלה שתופסים, נכון? אנחנו לא פוסקים ככה להלכה. יש כאלה שתופסים שאונסה כמן דעבד. זאת אומרת, אם נאנסת ולא עשית, הרי בצד הלאו אם זה ידוע. ולנאה לא תעשה דבר, יש לך אונס, אתה פטור מאונש על לאו שעברת. מה קורה במצוות עשה שנאנסת ולא עשית? אז יש דעה בגמרא שזה אונסה כמן דעבד. נחשב שהוא עשה. כן, באופן הפשוט כן. עכשיו יש כאלה פוסקים שרוצים לטעון, זה מחלוקות, יש כאלה שרוצים לטעון שאי אפשר להגיד את זה על מצוות, אלא אומרים את זה רק על תנאים. במקור זה מחלוקת על קיום תנאי. מי שומע, הרי זה גיטך אם אבוא תוך י"ב חודש, הוא נאנס ולא בא. יש דעה שאומרת שאם זה נאנס ולא בא, זה נחשב כאילו שהוא בא. אבל רק מבחינת השאלה אם הוא קיים או לא קיים את התנאי. אבל אי אפשר לעשות מזה עיקרון כללי של אונסה כמאן דעבד. טוב, זה דיונים. וקודם הבאתי גם את הבן איש חי, גם, שהוא אומר את זה להלכה. זה ממש מרקיד. מה זה להלכה? מה שהם קיימו מצוות תפילין.
לא, להלכה זה אומר, נניח שאני אומר בא ליהודי כזה באמת בצהריים, ואז אני מגלה לו את העניין הזה שהוא מלמד אותו שהוא דעה
לא, אתה יכול להגיד, זה לא, עוד פעם, זו אותה שאלה כמו קודם.
זו אותה שאלה כמו קודם, לא צריך להניח עכשיו.
לא, זו אותה שאלה כמו קודם. זאת אומרת שיכול להיות שזה לא נקרא אונסה אם אתה יכול להניח עכשיו. אם נאנסת...
לא, אבל כשהוא הניח
אונסה. אז מה? אבל אם עכשיו אתה יכול להניח, אז לא נאנסת לא להניח. אם נאנסת לא להניח, זה כמו נסביר אחרון. אם נאנסת לא להניח, אז זה באמת כאילו שעשית. אבל כאן לא נאנסת לא להניח, תניח בצורה. כמו אונס ביום אחרון, יש את העבודה לגבי בתי הרי חומה. כן, בתי הרי חומה אפשר לפדות תוך י"ב חודש. עכשיו מישהו דחה את הפדיון, הוא החליט שביום האחרון של השנה הוא יבוא לפדות את הבית. בסדר? הוא הגיע ביום האחרון ואופ, נתקע. היה פקק בדרך, הוא לא הצליח להגיע, זהו. עושה את הכוכבים, נגמר. השאלה אם דבר כזה נקרא אונס. אם הוא נאנס כל השנה, אז כן, אז הוא יכול לפדות. אבל אם הוא דחה, אבל ביום האחרון הוא נהנה, זה קצת קשור למחזיק, מכניס את עצמו לאונס, מה דיברנו קודם. השאלה אם דבר כזה נקרא אונס, או אני מוכר יוסף מביא את זה על מנחה, יש לו רב חיים ידוע את זה, סתירה בין אני מוכר יוסף לעבודה. סתירה בין ראשונים צריך ליישב אותם. בכל אופן, אני מוכר יוסף מדבר מה קורה כשדחית את מנחה, תפילת מנחה. לא התפללת והגעת ללילה, ואז נהנסת. בדקות האחרונות רצית להתפלל, נהנה. השאלה אם אתה יכול לעשות תשלומים. אם אתה נקרא אנוס או שאתה לא נקרא אנוס, אתה פשעת. בעצם לא היית צריך לדחות.
תשלומים זה גם למי
שפשע,
לא? רק אם הוא לא
עשה בשעת נפש. הוא דחה את העניין, ולכן הוא לא...
כאילו, אני יודעת שתשלומים זה, כאילו שמי שלא יכול להתפלל תשלומים זה מי ש... לגמרי
במזיד
לנמנע, לא למי
שהיא
לקח סיכון.
הוא לגמרי במזיד, מה זה סיכון? הוא לגמרי במזיד נמנע.
לגמרי במזיד לקח סיכון, אבל לדחה
לא, זה השאלה. האם דבר כזה, האם דבר כזה נקרא הימנעות לגמרי במזיד, ושדבר כזה נקרא לא הימנעות לגמרי במזיד, אלא רק לקיחת סיכון. זה בדיוק השאלה. בסופו של דבר מתברר שהיה לך רק שעתיים להניח תפילין, לא שלוש. ובשעתיים האלה פשעת. השעה השלישית נאנסת, מה זה קשור? בשעתיים האלה, שהם השעתיים היחידות שיכולת להניח, בהם פשעת. או לקרוא קריאת שמע, או להתפעל מנחה, לא משנה. איך הגעתי לזה?
מחלוקת עם כסף.
כן, לא, לזה הגעתי, אבל לא זוכר מאיפה הגעתי לזה.
זה בדיוק איך באת לפתוח איזה משהו חדש, אם נגיע לתמת במשהו חדש.
לא, עם המצוות לא, זה היה משהו אחר, אני התחלתי עם המצוות. אז בכל אופן, טוב. בכל אופן, לגבי המצוות, אני התחלתי איזה שיעור בשנה רבה, נדמה לי. טוב, בכנסת. אז התחלתי מהמצווה ושמחת בחגיך, ששם חז"ל דורשים שלא, אחד מהנימוקים שלא נושאים נשים במועד זה בגלל שבשמחת בחגיך ולא באשתך. עכשיו הקריאה הפשטית של ושמחת בחגיך זה שהחג הוא סיבת השמחה, הוא העיתוי של השמחה. אתה צריך לשמוח, מתי? בחג. החג זה העיתוי שבו צריך לשמוח. אבל הקריאה המדרשית קוראת את זה אחרת, שהחג הוא סיבת השמחה, לא העיתוי שבו אתה צריך לשמוח. אתה צריך לשמוח בחג, זאת אומרת החג צריך להיות הסיבה המשמחת ולא אשתך. לכן, אם הקריאה היא ושמחת, אם הקריאה היא כמו הפשט של ושמחת בחגיך זה העיתוי של השמחה, אז מה הבעיה לעשות אישה? להפך, אתה דווקא לעשות אישה במועד, כי אתה צריך לדאוג לזה שתהיה שמח במועד. אלא מה? חז"ל אומרים בקריאה המדרשית שבחגיך הוא לא שנתה על ציר הזמן, הוא לא העיתוי שבו אתה צריך לדאוג לזה שתהיה שמח, אלא הוא הסיבה שצריכה לשמח אותך. בזה אתה צריך לשמוח ולא במשהו אחר. בחג ולא באישה. איזה סוג שמחה זה? אם אתה אומר לי לשמוח, אתה שמח, תעשה את זה בחג נמילה. אתה אומר לי לשמוח בחג, ואם החג לא משמח אותי. אתה אומר לי, תשמח בחג, אוקיי, אני אשתה יין, אני ארקוד, אני אדאג לזה שאני אשמח. זה מה שמשמח אותי, החג לא משמח אותי. אני בא לי ככה שחג לא משמח. מה אני אמור לעשות עכשיו? מצווה לשמוח בחג. זה משנה את המצווה של שמחת בחגיך, צריך להבין. הקריאה המדרשית הזאת לא רק מקרינה על השאלה שאסור לשאת נשים במועד, אלא היא אומרת לנו שאנשים לא מבינים נכון את ושמחת בחגיך. ושמחת בחגיך אמור להיות שמחה שהסיבה או עילת השמחה, במה אתה שמח? בחג. זאת המצווה, זה הגדרת המצווה. לא שאתה צריך לשמוח במשהו אחר. נגיד, נסעתי אישה במועד. אין היום כל מיני חקירות. נסעתי אישה במועד, ושמחתי. האם עברתי איסור של לשאת נשים במועד, אבל קיימתי את מצוות השמחה בחג? קיימתי, זו מצווה הבאה בעבירה כזה. או לא, לא קיימתי רק מצוות השמחה בחג. מה שאני טוען עכשיו זה שלא קיימתי את מצוות השמחה בחג. כי מצוות השמחה בחג היא לא הפשט, רק יש דרש שאומר שאסור לשאת אישה. הדרש גם קובע את גדר המצווה, לא רק את האיסור לשאת אישה. גדר המצווה הוא לשמח בחג, אם לא שמחתי בחג אלא באישה, אז לא שמחתי, אז לא קיימתי את המצווה. סיבת השמחה היא חלק ממצוות השמחה עצמה. אוקיי? וזה הביא אותי לקושייה שמקשה רבי יצחק קוטנר. אומר, פה, יש לי בספר, אני עושה קצת במצוות הרגש. בספר על האופי האפלטוני של ההלכה, של התלמוד. אז רבי יצחק קוטנר פה שואל, מצווה על כל אדם, הרמב״ם, כן? כותב מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו, כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו, ומתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. אהבת הגר, שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, זה שתי הלכות צמודות, הלכות דעות, פרק ו, הלכה ג, קראתי עכשיו זה הלכה דעת. אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, שתי מצוות עשה. אחת מפני שהוא בכלל רעים, ואחת מפני שהוא גר. והתורה אמרה, ואהבתם את הגר. ציווה על אהבת הגר כמו שציווה על אהבת עצמו. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך. עצמו הכוונה עצמו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא עצמו אוהב גרי, שנאמר, לא אוהב גר. זה שתי מצוות. מצווה לאהוב כל אחד מישראל, ומצווה לאהוב את הגר. עכשיו השאלה, למה הרמב"ם מונה את זה כשתי מצוות? הרי אחת כלולה בשנייה.
אפשר לומר שהמצווה היא לאהוב את הגר יותר מהאדם עצמו. יותר ממה
שאתה לא
רוצה, יותר כמו אהבת עצמו. אבל הרמב"ם אמר שזה אהבת אלוקים. אולי זה כאילו, כלומר, צריך, אבל צריך לאהוב כמו את עצמך. ושפגיע כמו את אלוקים, זה יותר.
עוד יותר. מי אמר שצריך לאהוב את אלוקים יותר ממני? אני לא יודע. לא יודע אם זה אפשרי בכלל. הצעה מעניין, לא חשבתי על זה. באופן הפשוט לא נראה, הרמב"ם לא אומר משהו כזה. אז רבי יצחק בוטנר טוען שזה שתי מצוות אהבה, ואז הוא שואל, הוא אומר, שאל אותו חכם אחד, למה צריך פה שתי מצוות? לא משנה, אבל זאת השאלה, כי הרמב״ם בשורש התשיעי למשל כותב שלא מונים מצווה שלא מחדשת משהו מעבר למצווה אחרת, זאת אומרת שהיא כלולה במצווה אחרת. אז כיוון שכך, אז עולה השאלה, למה מונים את שתי המצוות של אהבת הגר ואהבת ישראל? אגב, מה שאתה אומר עכשיו, ארי, מזכיר לי, בחינוך אפשר להבין מה שאתה אומר. החינוך הרי גם מעיר את זה. לא, אהבת הגר, נכון ש... לא, איסור הנעת הגר. איסור הנעת הגר נאמר בפשוט הגר תושב. מצוות אהבת הגר זה מפני שנכנס תחת כנפי השכינה. רק על גר, רק על גר יהודי. הנה פה. מצטבנו, זה החינוך במצוות תפלמד א', מצוות אהבת הגר. מצטבנו לאהוב הגרים, כלומר שנזהר שלא לצייר אותם בשום דבר. אבל נעשה להם טובה ונגמול אותם חסד כפי הראוי והיכולת. והגרים הם כל מי שנתחבר אלינו משאר האומות, שהניח דתו ונכנס בדתנו. ועליהם נאמר, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם. כי גרים הייתם, זה ממש, זה נראה שזה גר, לא? נכון. בסדר, אבל דורשים את זה על גר ממש. לאף על פי שיכללהו כמו כן הציווי בישראל, זה כלול בציווי לאהוב כל אדם מישראל, שנאמר עליו, ואהבת לרעך, שהרי גר צדק בכלל רעך הוא. הוסיף לנו השם בו מצווה מיוחדת לו באהבתו. למרות שזה כלול במצוות אהבת הרע, אבל הקדוש ברוך הוא הוסיף לנו מצווה מיוחדת בגלל שהוא נורא אוהב את הגרים. כאן הייתי אולי... מה זה מה שאתה אומר? כי אחרת באמת זה קשה, אבל מה זה הוסיף לנו מצווה מיוחדת? המצווה לא מוסיפה לנו כלום. מה זה עוזר? סתם לא אגיד על מה.
מקום אחר.
מה? לא, על הרמב״ם אני אקשה, כי פה חינוך עצמו שואל את זה.
אה, הוא שואל כמו, ומה הוא
אומר? אני קראתי עכשיו.
אה, הוא לא אומר,
הוא אומר רק... הוא אומר, לא, הוא אומר את זה בתור תשובה לשאלה ההיא. השאלה היא, למה עושים מצוות אהבת הגר? יש מצוות אהבת ישראל. זאת אומרת, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותם במיוחד, אז הוא הוסיף לנו עוד מצווה לאהוב אותם. אז בחינוך, עולה השאלה, אז רגע, אין פה הבדל בגדר. ברמב״ם אני יכול להגיד שיש הבדל בגדר. בגדר המצווה, כמו שאני אגיד עוד מעט. אבל פה נראה שאתה רק הוסיף עוד מצווה, אבל אין באמת הבדל, רק כי הוא נורא אוהב אותה. על תכלס זה לא מוסיף לי שום דבר, אני לא כל צריך לאהוב אותו בגלל שאני צריך לאהוב את ישראל. אז פה אולי יכול להיות שההצעה שלך נכנסת. אבל רק מה שאמרתי קודם, זה רבי יצחק בוטנר שואל, לא הרמב״ם עצמו שואל את זה. והרמב״ם עצמו גם כותב שלא מונים מצוות שלא נכללות אחת בשנייה, למרות שהחינוך עוקב אחרי הרמב״ם בכל המצוות.
בסדר? מה הבעיה? אז
להגיד
שכשאתה אוהב גר, אתה
מקיים
שני
עשים. אבל אין שני עשים, זה בדיוק הנקודה. אתה לא מונה שני עשים אם אחד מהם לא מחדש חידוש מעשי ביחס לשם. זה כלל ברמב״ם, השורש התשיעי, הוא כותב את זה במפורש. יותר מזה, הוא כותב את זה...
אתה מקשה על הרמב״ם בשיטתו.
כן, כן, לכן אמרתי, בחינוך יכול להיות שהוא לא מוטרד מזה. אבל ברמב״ם, או שגם החינוך, יש את התירוץ של ארי, לא משנה, אבל הרמב״ם לשיטתו זה בעייתי. הרמב״ם גם חוזר על זה, אגב, יש מצווה עזרה מלקחת חלק בביזה, לא תעשה קוף עין. זה נאמר על שבט לוי ועל הכהנים. עכשיו, הכהנים כלולים בשבט לוי. Okay? ואולי אתה תחשוב שאלו שני הלווים הנזכרים בכהנים שתי מצוות, ולפיכך ראוי למנותם. דקי, כשבאה הזהרה בכלל לכל שבט לוי, הנה כבר נכנסו הכהנים בכלל. ואומנם נכפל בכהנים לחיזוק. וכן כל מה שדומה לזה מן הכלל והפרט. אבל כאן הוא לא מונה כהנים ולווים וכו'. להפך, הוא אומר, יכול להיות זה נכפל לחיזוק, כשבכהנים יש עוד איזשהו עניין. אבל זה לא נמנע, כי תכלס, בשורה התחתונה, אסור להם לקחת מהביזה כבר בגלל הלב ההוא, זה לא מוסיף שום דבר ברמה המעשית. אז לכן, בהקשר שלך, התירוץ שלך יכול להגיד שאתה מוסיף אפילו ברמה המעשית, צריך לאהוב יותר. אבל אין דבר כזה לקחת פחות מהביזה, אסור לקחת מהביזה, אין יותר ופחות. אסור. זה לא שאלה של בכמה לעשות את זה. אז לכן הרמב״ם מבחינתו לא מוכן לקבל מצווה שלא מוסיפה משהו, שהיא כלולה בתוך מצווה אחרת. אז הוא אומר ככה, מצווה קודמה. ובכדי להסביר דבר זה, נך זה ענן, אותו הציור בצד האהבה. דהי, דראובן אוהב את שמעון, ושמעון באמת בן ברית. הוא יהודי. אלא שראובן טועה בו וחושבו לאינו בן ברית. הוא חושב שהוא גוי, הוא אוהב אותו סתם, כי הוא איש נחמד, הוא נורא אוהב אותו, למרות שהוא גוי. האם נעימה דראובן קיים על ידי זה מצוות אהבת רעים? האם הוא קיים את מצוות אהבת הרע, ואהבת הלכה כמוך, הוא אהב יהודי. לא, לא. בוודאי שאין הדבר כן, אם זה נראה פשוט שלו. בוודאי שאין הדבר כן. מפני שכל אהבה יש לה טעם, וגם הטעם של האהבה נכנס בכלל המצווה של אהבת רעים. כלומר, דאין המצווה של אהבת רעים מתפרשת שיואב אדם שהוא מישראל, אלא שיואב אדם מישראל מפני שהוא מישראל. אז זה שאתה אוהב מישהו והוא מישראל, זה לא קיימת עדיין את המצווה. אתה צריך לאהוב אותו מפני שהוא מישראל. אוקיי? אתה לא יודע שהוא מישראל, אז כמובן אתה לא אוהב אותו בגלל זה, אז לא קיימת את המצווה. וגם טעם האהבה נכלל בכלל המצווה. זה פירוש הכתוב, ואהבת לרעך, הוא שתאהב אותו דווקא בשביל שהוא רעך. עוד פעם, כמו ושמחת לחגיך. ואהבת לרעך, אין הכוונה תאהב, ואת מי לאהוב? את הרע. כמו ושמחת בחגיך, מתי לשמוח בחג? לא. הקריאה היא ושמחת בחגיך, הכוונה שהחג הוא יהיה הסיבה שמשמחת אותך. לא שהוא יהיה העיתוי שבו אתה שמח. ואהבת לרעך כמוך, גם זה, הסיבה היא שהוא רעך. לא שאתה צריך לאהוב אותו ושהוא יהיה רעך. זה לא רק הנמען של האהבה, אלא זה בא לתאר את סיבת האהבה, אוקיי? זאת אומרת, בלי זה לא קיימת את המצווה. ואז הוא אומר, הוא מלא נמצא לפי זה. ואם הוא ראובן אוהב מישראל, ואינו מכיר בו שהוא ישראל, הרי סיבת האהבה הזו אינה בהישראליות של הנאהב. דעה ואהבה סתם, מבלי הטעם הנדרש במצווה זו. וממילא אין מצוות אהבת רעים מתקיימת על ידי האהבה זו. והוא עדים גם להידך גיסה בצד השנאה. גם אותו דבר. עכשיו, כן, שנאת החוטאים או משהו כזה, זה רק מפני שהם חוטאים. זה שאתה שונא, והאיש שאתה אותו שונא הוא במקרה חוטא, לא קיימת את מצוות שנאת החוטאים. אז הוא ישנא אותו בגלל שהוא חוטא. עכשיו, אותו דבר על אהבת הגר, אני רואה שזה לא הבאתי פה, אותו דבר על אהבת הגר. אם אתה אוהב בן אדם, אתה אוהב יהודי, בסדר? שהוא שכן שלך. אתה לא יודע שהוא, האמת שהוא גר. אתה לא יודע שהוא גר. האם קיימת את מצוות אהבת הגר? זאת אומרת שלא. כי אתה צריך לאהוב אותו בגלל שהוא גר, לא לאהוב מישהו שהוא גר. אלא לאהוב מישהו שהוא גר בגלל שהוא גר. אם זאת ההגדרה, אז מצוות אהבת הגר לא נכללת במצוות אהבת הרע. נכון? כי מצוות אהבת הרע זה לאהוב אותו בגלל שהוא יהודי. וגם את הגר, אתה צריך לאהוב בגלל שהוא יהודי, כי הוא גם יהודי. אבל בזה לא קיימת את מצוות אהבת הגר, בזה קיימת את מצוות אהבת הרע. מצוות אהבת הגר מטילה לך חובה אחרת לגמרי. לאהוב אותו בגלל שהוא גר. ולכן אחד לא כלול בשני. לכן הרמב"ם מונה את שתי המצוות האלה, והאמת שאחרי זה קודם קראתי את הרמב״ם, אולי אפשר אפילו להכניס את זה בדבריו, אולי. אהבת הגר שבא ונכנסת על כנפי השכינה, שתי מצוות עשה. אחת מפני שהוא בכלל רעים, מה זה המפני? האם זה הגדרת המצווה? זאת אומרת, אתה אוהב אותו מפני, או שלמה זה שתי מצוות? כי קודם כל הוא רע אחד, ואחר כך הוא גם גר. אפשר לקרוא את זה ככה, אבל אולי אפשר גם לקרוא את זה, אחת מפני שהוא בכלל רעים, ואחת מפני שהוא גר. זאת אומרת, אתה אוהב אותו מפני שהוא גר, ואתה אוהב אותו מפני שהוא רע. זה מסביר למה זה שתי מצוות, זה לא רק מגדיר את שתי המצוות, אלא הוא מסביר למה באמת אתה מקיים פה שתי מצוות שונות. אולי, לא יודע אם זה כמובן לא קריאה הכרחית. אבל בכל אופן, ככה הוא רוצה לטעון. זה מצטרף לה ושמחת בחגיך, שזה בעצם אומר שמצוות קשורות לרגש, זה בעצם מצוות שאי אפשר לנתק אותן מהסיבה. עכשיו, זה כמובן גם... זה גם אומר כנראה שאהבה ספונטנית היא לא קיום. אתם מבינים שרגש מהסוג שאנחנו מתארים כאן, גם השמחה בחג, וגם אהבת הרע, וגם אהבת הגר, וכנראה גם אהבת השם, וכל דבר. למרות שבאהבת השם זה לא כך מוגדר, כי לאהוב את השם מפני שהוא השם, ברור. זאת אומרת, הגר, אתה יכול לאהוב אותו סתם כי הוא בן אדם, אתה יכול לאהוב אותו כי הוא יהודי, אתה יכול לאהוב אותו כי הוא גר. אתה צריך לאהוב אותו כי הוא גר. הקדוש ברוך הוא לא נכלל בקבוצה יותר רחבה של קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה אוהב אותו כי הוא הקדוש ברוך הוא. שם השאלה אם יש באמת משמעות לחילוק הזה או לא. אפשר להתפלפל קצת, אבל יש מקום לדון. זה סתם מתעורר את עשייה אהבה אליו סתם ככה. לא יודע. בכל אופן, אבל בכל המצוות האלה אנחנו רואים באופן די שיטתי שהסיבה נכנסת לתוך ההגדרה של המצווה. ונדמה לי שזאת אינדיקציה לזה שבאמת המצווה היא לא עצם הרגש. יש פה איזושהי פעולה קוגניטיבית שמתלווה לרגש הזה. וזה חלק הכרחי במצווה. זאת אומרת, זה דבר נשלט שאתה צריך לקבל עליו החלטות ולהגיע בסופו של דבר למצב רגשי. אבל המצווה היא לא רק זה שאני פשוט כזה, שיש בתוכי רגש. רואים שיש פה איזושהי עבודה. זאת אומרת, זה לא משהו שאם יש בתוכי רגש אז הכל בסדר. לא, לא. אתה צריך לעשות עבודה, להחליט שזאת התכונה שלו, ואת התכונה הזאת אתה מלמד את עצמך לאהוב, ואתה יוצר בתוך עצמך רגש של אהבה כלפי האדם שיש לו את התכונה הזאת. אין מקום לדון, כן, יש מקומות מסוימים נראה באחרונים, שרוצים בקשר למצוות השנאה, שמצווה לסנוא חוטאים, כנראה. ככה נראה בש"ס, לא בצורה ברורה, אבל כמעט ברורה. סתירות, לא משנה, הרבה אחרונים מדברים על זה. יש כאלה שרוצים לטעון שאסור לך לסנוא את הבן אדם, צריך לסנוא את החטא שבו. עכשיו, השאלה אם זאת ההגדרה שדיברתי עליה גם כאן, צריך לאהוב את הגר שבו, לא אותו. אני לא חושב שזה נכון. ברור שאתה צריך לאהוב אותו. אתה צריך לאהוב אותו בגלל שהוא גר, אבל אהבה לא פונה לאידאות, אהבה פונה לבני אדם. אתה צריך לאהוב בן אדם, אתה לא צריך לאהוב אידאות. אתה צריך לאהוב את הבן אדם בגלל שיש בו את האידאה הזאת. הגדרה קצת מורכבת, זאת אומרת, אבל בסוף רגש האהבה אמור לפנות לבן אדם, לא למשהו, לאידאה. אחרת זה באמת שכלי טהור, זה פסגת הליטאיות, כן? לאהוב את הגירות. סבא שלי היה אומר פעם על זה אדמור, לא משנה, לא נגיד מי, הוא שלא יהיה שון הרע. שהוא נורא אהב את כלל ישראל, רק עם הפרטים, הוא לא כל כך הסתדר. זה בעצם לאהוב את הישראליות שבהם בלי לאהוב את האנשים. הוא אוהב את הישראליות, את הכלל ישראל, את הרעיון, את האידאה. הוא לא אוהב את האנשים ששייכים לכלל ישראל. נשמע לי לא סביר. בסופו של דבר, המצוות האלה הן כמובן מצוות לאהוב, לשנוא, לראות, לא משנה, מפני מישהו. אבל נכון שהסיבה למצווה, או הסיבה לאהבה היא חלק מהגדרת המצווה. זאת אומרת, יש פה מימד שכלי, אבל לא צריך לקחת אותו להיות ליטאי עד הסוף. זאת אומרת, גם לאהוב את האידאה. במנותק מהאדם, אני יכול לתאב אותו, אבל לאהוב את הגירות שבו. אז זה לא נקרא לאהוב את הגירות שבו, זה לאהוב את הגירות. מה זה קשור אליו? הוא במקרה גם גר, אני אוהב את הגירות, לא את הגירים. אין בעיה. ברור שצריך לאהוב את הבן אדם. זה לא את הישראליות, זה לא את היהודי. צריך לאהוב את הבן אדם, אבל זה לא יכול להיות מנותק, זה מה שאני פה, מהסיבה של האהבה. וזה בדיוק אומר, אני חושב, לענייננו, זה לא רק, אני לא מנסה רק להגדיר את מצוות הרגש, אלא להראות לכם שמצוות הרגש זה לא סתם שיתעורר אצלי רגש, וזהו. זה כרוך באיזושהי עבודה אינטלקטואלית, ערכית, לא יודע איך לקרוא את זה, קוגניטיבית. זה לא מאמץ אינטלקטואלי להגדיר, זה לא ניתוח, אבל זה דורש איזושהי עבודה מצידי, זה לא סתם שאני אהיה במצב רגשי, זה דורש איזושהי התייחסות, איזושהי התמקדות, איזושהי החלטה לאהוב מישהו כי הוא גר, ואני גם צריך לעבוד על זה, כי מי אמר שזה דבר שגורם לי לאהוב מישהו, ויכול להיות שהבן אדם הוא בכלל מעורר בי תירוב מסיבות אחרות, אבל הוא גם גר. מה אני עושה במצב כזה? לעבוד על עצמי, לאהוב אותו בגלל שהוא גר, למרות שיש לי מניעות. מה יקרה אם
הוא?
בדיוק, עכשיו זה הצעד הבא. מה קורה כשהוא גר חוטא? צריך לשנוא אותו בתור חוטא ולאהוב אותו בתור גר.
למה? יכול להיות שזה מבטל את המעלה של הגרות שלו.
לא יודע, מי אמר? בסברה,
אני אומר שזה
גדע. למה? הוא עשה על כנפי השכינה.
אבל זה לא באמת מתקרב לכנפי השכינה, זה היה עדיף שלא יתקיים. לכן זה יכול להיות שזה מבטל.
הוא מתקרב לכנפי השכינה, הוא חוטא, מה זה קשור? הוא מתקרב לכנפי השכינה, וזה שהוא קיבל אותו, מאוד מצוות. אפשר להתפתח, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, וזה כותבים, גם הרב קוק כותב את זה במידות הראייה, במידת האהבה, הוא כותב את זה, שאתה יכול לאהוב ולשנוא בן אדם מבחינות שונות שיש בו. ועדיין, שימו לב, אפשר היה לקחת את זה לכיוון הליטאי, ואז זה נורא קל. אני אוהב את הגירות ושונא את החטאים. איתם הוא חטאים ולא חוטאים, כן, אפילו אפשר להביא לזה כל מיני מקורות. אבל זה ברור שזה לא נכון, איתם הוא חטאים ולא חטאים, איתם הוא החוטאים עם החטאים שלהם ביחד. אז אתה צריך להתפלל שאיתם הבן אדם עם החטא. כמובן שעוד יותר טוב שאיתם הבן אדם החוטא באופן כזה שהוא לא ימות, אלא הוא יישאר בן אדם לא חוטא. זה גם צורה שבה מת הבן אדם החוטא, אם לא עושה ימות. זאת אומרת, איתם הוא חטאים ולא חוטאים, אין פירוש לו לנתק מהאדם ולהתפלל רק על החטאים. גם חטאים סתם, איתם הוא חטאים, כמובן זה אנשים חוטאים, זה הפירוש המדולי. זו דרשה.
לפי הניקוד, המשקל של בעלי מקצוע.
אוקיי, אני לא מבין בעניינים האלה. אבל ברור שפשט הפסוק זה חטאים הכוונה חוטאים. אבל לא משנה, זה כך דורשת את זה ברור. אז מה שאני רוצה לומר, שזה באמת מתח בין שני כתבים, זאת אומרת, ליטאיות, אבל לא עד הסוף. זה לא סתם רגש, וזהו. יש פה עבודה. עבודה שבסופו של דבר אמורה להביא לרגש, אבל הרגש הזה הוא לא יחס לאידאות. הוא יחס לבני אדם. ליחס לבני אדם מחמת הסיבה שהיא עילת הרגש, האהבה או השנאה או מה שלא יהיה, או השמחה או כל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר אתה צריך לשמוח. לשמוח בחג, אבל צריך לשמוח. משהו מין כזה, זה לא יודע בדיוק מה. הלל מדין שמחה. הם ככה בריסקרים, הם שמחים. הם אומרים הלל מדין שמחה. שום קשר לרגש של שמחה, בדיכאון עמוק. אבל הם אומרים הלל מדין שמחה, אז הם יצאו ידי חובת שמחה. הם אוכלים שלמים, או אומרים לולב מדין שמחה.
למה שיהיו
בדיכאון? אתה אומר גם דיכאון זה רגש. נכון, הם אוטיסטים. לא מרגישים כלום. זה הליטאיות בתארתה. הרגש שם זה, יש כל המושגים האלה מושגים בבריז. הלל מדין שמחה ולולב מדין שמחה. כל מיני דברים מדין שמחה. מה מדין שמחה? אתה צריך לשמוח? לא, לא. נענוע של הלולב זה קיום מצוות שמחה. זה לא קשור לדברים שצריכים להיות אצלי בלב.
זה דבר שנאמר שהדין של שמחה זה רק לקיים
את המעשים. לא, לא כותבים רק. אבל בעובדה שבבריסק נולדו המושגים האלה של הלל מדין שמחה ולולב מדין שמחה חסידים לא מדברים על זה, החסידים אומרים שצריך לשמוח.
כן, אבל לא נראה לי שהכוונה היא לזה שאין חיוב ברגל
שלנו. אני לא יודע מה הם אומרים על החיובים ברמה ההלכתית, אני יודע מה הנטייה שלהם לעשות בפועל. בפועל הם לא שמחים, הם מנענים לולב. זה ליטאיות, זה בא מעולם ליטאי על דורות האלה. אני אוהב את זה נורא.
מה זה לשמח בחביך?
מה?
שמח בחביך. מה?
ברור שצריך לשמוח. בסופו של דבר זה...
מה אתה משמח?
מה?
בסוף. בסוף. ללמוד בפועל. מה אתה משמח? איך מגיעים לשמחה מאחד?
תאכל בשר, תשתה יין.
אולי תשמח בבשר.
לא, זה לא אותו דבר כמו לשמוח באישה. כי בשר ויין זה אמצעים לעורר מצב שמחה.
האישה... בין בשר וביין.
נכון.
כלומר, זה במקום בחג, זה
בבשר. לא, הרבה שם הוא לא כמו בחג. אולי כמו בחג של הפשט שלך. אתה משתמש בבשר וביין כדי לשמוח. אצל הבריסקרים לא. אכילת שלמים זה שמחה. לא גורם לשמחה, זה שמחה. האכילה עצמה. לא משנה מה אתה מרגיש. אבל באגב יש ראי ברמב"ם לא ככה. כי הרמב"ם אומר שהעידנא שאין שלמים, אז אתה עושה דברים אחרים שמסמכים לך. אם זה היה הדבר שהוא המגדיר של השמחה.
זו אישה? מה הבדל בשר לאישה?
כי האישה היא לא האופן שבו אני שמח. היא עילה אחרת לשמחה. הבשר והיין זה לא עילה לשמחה. הבשר והיין זה האמצעים שבאמצעותם אני מגיע לשמחה. אבל אני עושה את הסעודה בשביל היום טוב. הסעודה זה רק האופן שבו אני מביא את עצמי לשמחה. זה כמו ריקודים, אסור לרקוד ביום טוב. הריקודים זה מה שמביא אותי לשמחה. אבל אני עושה את זה ביום טוב כדי לשמוח ביום טוב. הסיבה שגם אני שמח זה היום טוב. מה שמביא אותי למצב השמחה זה הבשר והיין.
אני יכול להגיד שאני מתחתן כדי להיות שמח.
אז אולי באמת זה יהיה מותר? אבל בשמח את אשתו אתה לא תקיים. כי אתה צריך לשמח...
למה? בשמח את אשתו, אני צריך לשמח את עצמו.
מה?
אני אומר, כן, בשמח את אשתו גם על החג וגם על ה... כי גם את אשתו מצווה לסת. אם הוא מתחתן, אין מצווה להתחתן כדי לשמוח, לא?
לא, הוא צריך לשמח את אשתו, אבל...
אבל למה זה קשור?
משהו אחר,
הוא
מתחתן
כדי לשמוח בחג, וכיוון שהוא מתחתן אז הוא גם חייב
לשמח
את אשתו, אבל
לא שייך. אתה מזכיר לי את האדם הכהן, שרצה לחזור בתשובה לארז דווי כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. זה בערך מה, כך זה נראה בערך. טוב, בכל אופן, אז אני אומר, הסיבה לשמחה היא חלק מהגדרת המצווה, אבל ברור שאני לא אמור לשמוח בסיבה. אני אמור בסופו של דבר למען את השמחה שלי, למען בעין, כן, את השמחה שלי כלפי החג או כלפי אדם או אהבה או יראה או שנאה, זה כלפי אובייקט, זה לא כלפי רעיון, אוקיי? למרות שזה לא יכול להיות מנותק מהרעיון, זה עסק מאוד עדין. הרבה אנשים מתרגמים את זה ישר, לגבי השנאת החוטאים, רוב האחרונים נולדים ככה. שאסור לשנוא את הבן אדם, צריך לאהוב אותו, כי הוא אדם מישראל. צריך לשנוא את החטא שבו, שזה לא נכון. צריך לשנוא אותו, בגלל שהוא חוטא. ויחד עם זה, לאהוב אותו, כי הוא אדם מישראל אולי. למרות שתלוי, אם זה עושה למעשה עמך, זה כל שלא צריך לאהוב אותו, לא משנה. אבל ברמה העקרונית יכולים להיות מצבים שבהם אתה שונא ואוהב את הבן אדם, לא את האידאות. אבל אתה שונא אותו בגלל, אתה אוהב אותו בגלל ההוא. אז תבינו שזאת ממש אהבה ליטאית, זאת אומרת, קשה מאוד לחיות את הדברים האלה באופן רגשי. אני לא, זה קשה מאוד לחיות את זה באופן רגשי, אבל אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, אני לא חושב שזה לא מוגדר. ולכן פה, עוד פעם, אנחנו חוזרים לשאלות שבהן התחלתי, מה קורה אם אני עושה את ההשתדלויות ובסוף לא מצליח? זאת אומרת, אני עובד על עצמי לאהוב את הבן אדם מחמת היותו גר, ולשנוא אותו מחמת היותו חוטא. אבל תכלס, כשאני רוצה עכשיו לתרגם את זה לאדם, אני לא מצליח לחיות את שני הדברים. את הרגש בפועל, שני הרגשות האלה לא מצליחים לחיות אצלי ביחד. אז קיימתי את המצוות, לא קיימתי את המצוות, זה כל מה שדיברתי קודם. אז בעצם יוצא שגם לגבי שנאת החוטאים, גם לגבי אהבת הגר, גם לגבי אהבת ישראל, גם לגבי ושמחת בחגיך, כל הדברים האלה בעצם העילה לרגש נכנסת בתוך הגדרת המצווה. ואני חושב שזה לא אמור להפתיע אותנו. זה לא אמור להפתיע אותנו, כי התורה לא אמורה לצוות אותנו על רגשות. רגשות זה ממש שהוא מטרה בפני עצמה של התורה. התורה מצווה אותנו לרגשות שהם חלק מהעבודה הקוגניטיבית שלנו. ודבר שאנחנו לא עובדים עליו ולא מכוונים כלפיו ולא ממוקדים כלפיו, אלא סתם רגש כזה, אין לו שום משמעות, אתה יודע, לא מצווה ולא עבירה וזה לא כלום. זה פשוט מתעורר לבד, זה לא קשור. אולי עוד הערה אחת, כי אני חושב שאני כבר אציין בה, אני טעם להמשיך. אולי עדיין יאיר על זה קצת בתחילת הפעם הבאה. יש ברמב"ם סתירה, לא פעם דיברנו על זה, הרמב"ם בהלכות תשובה. יש סתירה, כן, בהלכות תשובה הוא כותב ככה, בהלכה א' ב', בפרק י' בהלכות תשובה, הלכה א' ב'. אל יאמר אדם הרי מי עושה משוות התורה ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא. להפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שנצא מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם. כן, זה עבודה לא לשמה. אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובד את השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והאנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מיראה, שתרבה דעתם ויעבדו מהאהבה. מה זה העובד מהאהבה? זה עובד מהאהבה, עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בכלל. ושפה הוא חוזר, מה שהוא קורא פה עבודה מהאהבה, זה מה שהוא קורא קבלה באלוה, בלכות עבודה זרה. שם הוא אומר מהאהבה או מיראה, זה לא עבודה זרה, אלא קבלה באלוה. אבל כשמסתכלים מה התוכן, אז ברור שמשהו קורה פה, עבודה מהאהבה, זה הקבלה באלוהים. לעשות האמת, מפני שהוא אמת, כי זה מחייב, כי זה הדבר הנכון. זה נקרא לעבוד מהאהבה. זאת מינוח מאוד מעניין. אבל אותי מעניין לא ככה מינוח כמו הסתירה. זה הלכה א' ב', הלכה ג', וכיצד היא האהבה הראויה, הוא שיואב את השם אהבה גדולה יתרה רבה עזעד מאוד. עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והוא ששלמה אומר דרך משל, כי חולת אהבה אני. וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. עכשיו, זה ממש סתירה חזיתית מול שתי ההלכות הקודמות. שתי ההלכות הקודמות הוא מצייר ליטווק קר תקר. זאת האמת בפני שהוא אמת. זה נקרא לעבוד את השם מאהבה. ופה הוא מתחיל לדבר איתי על אהבות רומנטיות, על שטף רגשי שלא עוזב אותי, כמו אהבת אישה, על ההתרגשות הזאת שתמיד מלווה אותי, האמוציות האלה. זה הלכה אחת אחרי. איך שני הדברים האלה מתיישבים אחד עם השני? כיצד היא אהבה הראויה? הוא מפרט את האהבה שהוא הגדיר קודם. צריך לעבוד מאהבה, לעשות האמת לפני שהוא אמת. כיצד האהבה הראויה? הוא שיעשה כמו אהבת אישה, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. אז פעם חשבתי, אני לא יודע אם זה יכול להיות שזה נכון, אני לא יודע. כי אחרת באמת זה קשה. צריך להיזהר מלקחת משל רחוק מדי. משל, הרבה פעמים יש בו פרטים שאותם לא נכון לקחת אל הממשל. ויכול להיות שמה שהרמב"ם מתכוון להגיד עם המשל של שיר השירים וכל מה שהוא אומר עם אהבת אישה, זה מידת האינטנסיביות. וזה שזה צריך לשכון בי כל הזמן ולא להפסיק הרגע, אז זה צריך להיות גם ביחס לאהבת השם. זה להיות מחויב לאמת, לקבל אותו עליי באלוה כל הזמן. אבל לא המימד האמוציונלי של זה, שזה מציף אותי רגשית, זה לא, זה פרט שלא קשור למשל, זה, הוא לא מתכוון לזה. כשהוא אומר שכל שיר השירים הוא לעניין זה, שיר השירים בא להגיד כמה אני אמור להיות שקוע בעניין הזה של אהבת השם, שרצות האמת לפני שהוא אמת. זה לא אומר לי שהאהבה הזאת צריכה להיות אהבה רומנטית או רגשית. אני בכלל לא רואה איך אפשר לעבוד את השם בצורה כזאת. פשוט לא מבין בכלל איך זה. אני אומר שדי ברור שביחס לאהבת השם, להבדיל אולי מאהבת הרע, אהבת הגר, הדברים האלה, שם זה די ברור שזה עניין קר, זה עניין אינטלקטואלי. לא, אני אומר, זה נראה לי פשוט מעשי, לא מבחינת מקורות. כי זה בהם, איך אתה יכול לאהוב דבר שאתה בכלל לא מבין מה הוא ומי הוא ולא ראית אותו אחר? מה זה, איך היא התעורר בי איזשהו רגש, כמו שמתרגל את זה?
יש כבר שבוע
אישים שמגיעים לאיזושהי סטאזה בעניין. אני לא תמיד בטוח שאני מאמין. לא יודע, אולי, יכול להיות שאני מתבקרה לכם מגבלות הראייה שלי, אני מטיל על עצמי מגבלות במה שאני רואה, לא יודע, אולי. אבל נדמה לי שבאופן הפשוט, מה שהרמב״ם כותב כאן זה זה, שהמשל בא להגיד לך כמה אתה אמור להיות עסוק בזה, כמה זה מאוד אינטנסיבי, כמה צריך להעסיק אותך, שכל רגע ורגע ביום ובעומק והכל, אבל לא במימד הרומנטי-אמוציונלי דווקא, זה החלקים במשל שהם לא קשורים. ואז אין בעיה, לעשות האמת לפני שהוא אמת, זה נקרא לעבוד את השם אהבה. וכיצד היא אהבה הראויה, אז כמה זה צריך להיות, איזה היקף, איזה עומק, כמה, כמו אהבת אישה, תחשוב שאתה מאוהב במישהו ואתה כל הזמן רק עוסק בזה. בסדר, זה המשל, אבל לא שזה צריך להיות אהבה מאותו, אהבה אמוציונלית מאותו סוג. טוב.